חרדיות שמחפשות את הסלוגן, את הקמפיין הכי טוב, הם העניקו אתמול לח"כים החרדים את הקמפיין הפנים חרדי, את הנשק הכי חשוב בעת הזו של בחירות, אויב, מלחמה. והפעם שוב מול מערכת המשפט שמבקשת להפוך את המדינה היהודית למדינה ככל העמים, מדינת כל אזרחיה, מדינה בה רבי רפורמי יכול להעביר גוי טקס כלשהו שנחזה למה שהשולחן ערוך מכנה גיור, ועל פי השופטים הוא גם יירשם כיהודי. למה הדבר דומה? לאדם שיבוא למשרד הבריאות וידרוש להיקרא רופא. נכון, הוא לא למד כלום, או שהוא למד במוסדות שלא מתאימים כדי להיקרא רופא, הוא לא מתאים להיות רופא, אבל יש איזושהי קבוצה של רפורמים שמקבלת רופאים לפי הגדרות עצמאיות משלה. אז לפי שיטת בגץ, המדינה תצטרך להכיר ברופאים האלה, כמו בגויים האלה. אז הנה, קיבלו המפלגות החרדיות את הנושא הכי חשוב לקמפיין שלהם, וזה באמת מזכיר לכולנו, מבלי להיכנס כמובן לשמועות של מפלגות, בלי כוח חרדי גדול בכנסת, למרות כעסים שיש לאנשים על 1001 דברים ועל שנת הקורונה, למרות 1001 טענות בסוף, בסוף יש רק קבוצה אחת, מפלגה אחת, או שתי מפלגות יותר נכון, גוש חרדי אחד, שעומד בפרץ מול הניסיון לחלן את המדינה בה אנחנו חיים, או להפוך אותה למדינה שמוצפת בגויים. אז המאבק הבא יהיה שינוי פני מערכת המשפט, מאבק שהציבור החרדי מוביל כבר הרבה מאוד שנים. נעסוק בזה הבוקר בהרחבה, גם בענייני הקורונה, 11% מהנדבקים אתמול מהציבור החרדי, מתוך כ-4,000 מאומתים. אז זהירות ועוד זהירות, ולשים לב למה שקורה איתנו, וכמובן ללכת להתחסן. ואם יש לכם תובנות על שנת הקורונה, על חיסונים, על הבחירות, או אתם רוצים להביע את דעתכם על איכות הנציגים החרדים ששלחתם לכנסת, המשאל שלנו באתר כל חי, ניתן למלא אותו עכשיו, או לשלוח את המילה סקר לוואטסאפ של כל חי ב-055-333-9393. מלאו את הסקר משאל הזה, והתוצאות כאן מחר בבוקר, שאלות מעניינות. אנחנו פותחים עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
ישראל בן צבי בחדר החדשות עם הכותרות הבוקר, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. שופטי בגץ פרסמו ממש את פסיקתם הקובעת כי המדינה תכיר מעטה במה שמכונה גיור רפורמי וקונסרבטיבי לעניין חוק השבות, ומעטה גויים יוכלו לקבל אזרחות ישראלית מבלי שעברו גיור. הפעימה השלישית של היציאה מהסגר אושרה אתמול בממשלה, וזאת תצא לדרכה כמתוכנן. מיום ראשון ישובו ללימודים כיתות ז' נדיות ביישובים הירוקים, הצהובים והחתומים הגבוליים עם התחסנות של 70%. בנוסף ייפתחו המסעדות, בתי הקפה וגני האירועים. היום הקבינט ידון במתווה הכניסה והיציאה לישראל במטרה לאפשר לישראלים להגיע ארצה כדי להצביע בבחירות. החל מהבוקר גם מחלימים יוכלו להתחסן נגד הנגיף. התחסנו בני 16 ומעלה שהחלימו עד לפני 3 חודשים, הם יחוסנו במנה אחת של פייזר. עד כה 3,400,000 ישראלים חוסנו בשתי המנות. תחזית מזג האוויר, היום צפוי לרדת גשם קל בצפון, מחר ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה לך ישראל. בצוות שלנו מנהלת האקטואליה אסתי פלד, יחד עם אבי גדלוביץ', מוטי קופפר הטכנאי. אנחנו יוצאים לדרך. יושב ראש דגל התורה, יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה.
אתמול החלטה שערורייתית של בגץ בנושא הגיורים, אבל מצד שני התמאמנו 15 שנים.
מה זה התמאמנו? המציאות היא שיש ויכוחים בתוך הציבור הישראלי, וממילא גם בכנסת. מגיע בגץ, בית המשפט העליון, שלא נבחר על ידי אף אחד, לא עומד לבחירות, והוא מחליט, אחרי שהוא מטיף מוסר לכולם, שאסור ערב בחירות, אסור לעשות דברים שהם דברים דרמטיים, הוא הולך ופוסק 3 שבועות לפני בחירות, הוא פוסק בדבר הכי שנוי במחלוקת בציבור הישראלי. המציאות הזאת שהוא הולך ומפלג את העם ערב בחירות, ומקבל החלטה. מה זה שהכנסת לא החליטה? הכנסת לא החליטה, בגלל שמה שאני חושב, לא חושב מישהו אחר.
אבל 15 שנים ניתן היה לקבל החלטה.
15 שנה, המציאות היא, שיש גוף שהוא מחליט בעניין הזה, על פי החוק במדינת ישראל, והמציאות שבאים כאלה שהם תוקעים סכין בגבה של היהדות, הם עושים את זה, הם עושים נזקים בכל העולם, והם רוצים, אפילו שפה אין להם אנשים, הם רוצים פה לעשות את אותו דבר, לפגוע בעם היהודי, ויש להם מקום ששם הם יכולים לקבל סעד לעניין הזה, מה שאנחנו בחיים לא נקבל סעד בבית המשפט הזה. הוא תמיד ייתן להם סעד, והוא מחפש את ההזדמנות כדי לפגוע בנו, והנה הוא מצא.
כלומר, השופטים עובדים אצל הרפורמים?
עם מולקה במערכת הציבורית בישראל, והוא מקבל החלטה 3 שבועות לפני בחירות.
הרב גפני, השופטים עובדים אצל הרפורמים? זה מה שאתה אומר?
אני לא אומר שהם עובדים אצל הרפורמים, אני אומר שהם יותר גרועים מהם. הם, לרפורמים אין כוח להחליט. הם, יש להם כוח להחליט, אני לא יודע מי נתן להם את הכוח הזה, וצריך להפסיק את הכוח הזה שהוא כוח משחית, הוא כוח שיגרום לכך שלא תהיה דמוקרטיה במדינת ישראל. ישבו כמה אנשים, ולא חשוב מה שהציבור יגיד, ולא חשוב מה שהבחירות יגידו, ולא חשוב מה שנציגי הציבור יגידו, הם מחליטים מה שהם רוצים.
אבל בואו ניכנס לעצם העניין. היו לא מעט הזדמנויות ב-15 השנים שהנושא הזה בבגץ לקבל החלטה. הייתה הצעה לא מזמן לפסקת התגברות שגם היה פותר את זה, וזה לא נעשה. מדוע?
טוב, יש שתי סוגיות העלית בשאלה שלך. הסוגיה הראשונה שהייתה הזדמנות במשך כל השנים הללו, אני לא יודע מה פירוש המילה הזדמנות. יש מחלוקת, אמרתי, וזה לא פשוט לקבל החלטה ולהעביר חוק בעניין. כרגע המצב
כולל התמימות דעים בתוך הציבור החרדי, מה לעשות עם התפוח אדמה לא הולכת הזה?
העיקר זה התמימות דעים בגיוס רוב בכנסת. אפשר לדבר גם על התמימות דעים, וממילא גם יכול להיות בתוך הציבור החרדי, בתוך הציבור הדתי, בטח שיש חילוקי דעות, מכיוון שהסיפור הוא לא קל ולא פשוט, מורכב מאוד, ובעיקר מה שאני מדבר עכשיו זה מחלוקת בתוך הציבור שמיוסק בכנסת, ולגייס רוב להחלטה כלשהי או חקיקה כלשהי לוקח הרבה זמן, ו-15 שנה זה לא זמן שהוא לא סביר, הוא סביר, והוא מה שעומד על לשון המוזניים זה לפלג את העם היהודי, זה מה שבג"ץ החליט. אז זאת שאלה אחת. השאלה השנייה שאתה שואל לגבי הנושא של פסקת ההתגברות, יש, וצריך לזכור את זה, יש בתוך הליכוד, בתוך הציבור הימני, או בתוך הנציגות הימנית, מציאות שבה לא אפשרו לנו, אף על פי שדרשנו את זה כמה פעמים, להעביר את פסקת ההתגברות. גורמים בתוך הימין, מפלגות בתוך הימין, כולם עוד זוכרים את האמירה המפורסמת של בגין המנוח, שהוא אמר יש שופטים בירושלים, הסגידה הזאת.
הימין הממלכתי מדי.
כן, זה לא, מה, זה לא ממלכתי, זה ימין תמים, ימין שבסופו של דבר הוא סובל והוא
אבל הילד שקד בא עם הצעה לפסקת התגברות לא מזמן, והתנגדתם כי היא באופוזיציה.
אנחנו מעולם לא התנגדנו, אנחנו דרשנו את זה.
אבל זה לא עלה.
אנחנו לא התנגדנו לפסקת התגברות אף פעם.
זה לא עלה.
אנחנו דרשנו את זה, ואז היה סיפור עם כחלון, שכחלון התנגד ולא היה רוב. היה פעמים שבתוך הליכוד היו כאלה שהתנגדו. מה שאני רוצה להגיד לך, ואני רוצה להגיד למאזינים, אני רוצה להגיד, אנחנו ימין, לא בגלל שאנחנו ימין, אנחנו ימין בגלל שהציבור המסורתי נמצא שם. ואנחנו הולכים עם הציבור המסורתי. ובין יתר הדברים שהציבור הימני רוצה, זה לעשות סדר עם בית המשפט. וזה הופך להיות ערעור על אושיות קיומה של המדינה, מכיוון שכל ההליך הדמוקרטי, ברגע שיש כוח כזה, כמו בית המשפט, המציאות הזאת היא מציאות שזה לא משטר דמוקרטי. הוא יכול לסמוך עלינו שאנחנו בניגוד לכל המפלגות האחרות, כולל המפלגות שמרכיבות את הקואליציה הימנית, אנחנו נעמוד על העניין הזה, לא נאפשר בקואליציה הבאה בעזרת השם, אם אכן יהיה בקואליציה, לא נאפשר להתחיל לעבוד מבלי שיהיו כמה חוקים מיד בהתחלה, לפני שמדברים על משהו אחר. אחד מהם זה יהיה פסקת ההתגברות, אנחנו נדרוש את זה, וזה יהיה חייב להיות, בלי זה לא נהיה בקואליציה.
לא היית מצפה מהיועץ המשפטי לממשלה, יהודי חובש כיפה, שיגן על הנושא הזה של הגיור, שהוא ליבת העם היהודי, הכניסה, כרטיס הכניסה לעם היהודי?
התשובה לא.
מדוע?
אני אגיד לך, אני ראיתי את ההתנהגות של היועץ המשפטי לממשלה, כאשר הייתה החלטה של ועדת הכספים שאני העברתי פה אחד, ששתי עמותות של המיסיון שביקשו פטור ממס על תרומות לפי סעיף 46, ואנחנו לא השארנו להם את זה. אנחנו, הכוונה, כל הוועדה מכל המפלגות בכנסת, שזה דבר נדיר, דבר שלא קורה בכלל בכנסות שאנחנו מכירים, אבל בוודאי לא בכנסת הנוכחית, וכאן כולם התאחדו פה אחד לא לאפשר להם, והם הגישו בגץ. הגישו בגץ, והבגץ הוא של המיסיון, נגד הכנסת. היועץ המשפטי לממשלה אין לו סי בעניין הזה, הוא לא צריך להתערב, ואני גם פניתי אליו, ואני ביקשתי ממנו, אמרתי לו, אל תעזור לי, אבל אל תתערב, זה לא בגץ נגד הממשלה, זה בגץ נגד הכנסת, הכנסת תגן על עצמה. והוא התערב ועוד איך התערב. 60 עמודים הוא כתב לבית המשפט.
בעד המיסיון?
בעד המיסיון.
אביחי מנדלבליט חובש כיפה?
אני לא יודע, אין לי מושג, לא בדקתי מה הוא חובש, מה הוא לא חובש. אני אומר לך שהיועץ המשפטי לממשלה התערב בעניין הזה ללא סיבה, אני חושב שהוא טועה טעות מוחלטת, אבל מה זה האהבה הזאת למיסיון, לכל חברי הכנסת ולכנסת שמחליטים בשום פנים ואופן לא לעזור להם, אין שום עניין שהמדינה...
שאלת אותו לעמדתו?
לא שאלתי אותו יותר, אחרי שדיברתי איתו פעם אחת ואת התשובה קיבלתי בבית המשפט, והשופטים שאלו את נציגו, האם יש לכם משהו להגיד בעניין הזה, האם אתם מעוניינים עוד להוסיף אחרי שהכנסת אמרה את דברה, אז הם אמרו כן, הרי מישהו נורמלי היה אומר לו, זה לא, שבית המשפט יחליט מול הכנסת, שהכנסת תגן על עצמה, היא קיבלה החלטה, ושבית המשפט יפסוק, לא, הוא יתערב, נציגו יתערב. ולכן אתה שואל אותי, האם אני סומך עליו בגיור או בכל דבר אחר, לא סומך עליו על כלום. שיקול הדעת שלו הוא מעוות לחלוטין.
ובינתיים, אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות, אנחנו גם בעיצומה של מתקפת הסתה שהרבה זמן לא הייתה כאן, היא הייתה, עולה ויורדת, והשנה האחרונה הביאה אותנו עם לא מעט גלים, גם של קורונה, אבל גם של הסתה. איך עושים לדבר הזה סוף? או שאנחנו בגלות בתוך גלות, אין מה לעשות.
תראה, אנחנו לא בגלות, אנחנו, את יודע מה, למה אני צריך להיכנס להגדרות? אני לא יודע את ההגדרות. אני סבור, ואמרתי את זה לחברים שלי, אנחנו צריכים לצאת בהתקפת נגד. המציאות הזאת שבה במין כתבות שקריות, שבושה באמת לעיתונות הישראלית, איך שהם עושים את הכותרות האלה, גם לגבי הנושא של ההפרות, שמביאים את האוטובוס שנשרף, שכולם היום יודעים מה זה היה, והמציאות הזאת שמדברים על אלה שחוזרים מחול, ושרק חרדים חוזרים וחילוניים לא, מדברים על מטוס שבא מניו יורק, שזה תואם את הימים הרגילים שבהם הרבה מאוד חרדים מגיעים בטיסה מניו יורק, אבל זה לא, או יותר נכון, זה הפוך בטיסות שמגיעות מפרנקפורט או מגיעות מאירופה, ששם הרוב המוחלט זה חילוניים, אבל יכולים בלי סוף לבוא אותה קבוצה מושחתת, שמעניין אותה כל השנים, מאז קום המדינה, להשחיר את פניו של הציבור החרדי, להפוך אותו למין כזה שלא יכול להתקרב, לקרב ליהדות, ציבורים שלמים. לא מדברים על מה שהציבור החרדי עושה עם ארגוניו השונים, עזר ציון ועל המרפא ואיחוד הצלה, אין ספור ארגונים בציבור החרדי שדואגים לכולם, לדתיים ולחילוניים ואפילו ליהודים וערבים, דואגים לכולם, לא רוצים שזה ייראה, מכיוון שבמהלך השנים, במיוחד בשנים האחרונות, אנחנו רואים איך שהרבה יהודים שהם אינם יהודים דתיים מתקרבים ליהדות, וזה לצנינים בעיניהם של אותה קבוצה שמחפשת כל סיטואציה וכל הזדמנות, והפעם בקורונה זאת הזדמנות הכי טובה, מכיוון שגם אצלנו יש בעיות כאלה.
זה לא רק הקורונה, רב גפני, זה שאתם הולכים עם נתניהו. אנחנו הולכים עם נתניהו על זה.
אתה צודק, אבל רגע, קודם לגבי העניין הזה. לגבי העניין הזה, זה ברור שאחד משפיע על השני במקרה הזה, מכיוון שמי שמפר יותר גורם נזק גם לחברו, או גורם נזק גם לקבוצות אחרות, ומחפשים כל דרך להגיד, ופחות, דווקא בימים האחרונים מראים גם את ההפרות שיש בציבור החילוני, וכאשר הייתה ירידה בתחלואה כמה פעמים בציבור החרדי, הסתירו את זה, העלימו את זה, לא הביאו את הדברים הטובים, ורק כאשר יש עלייה חזרה, אז מביאים את זה בכותרות ראשיות, וכל החדשות מדברות על זה, אני שמח שיש ירידה בציבור החרדי, ואני מתפלל יחד עם כולם שתהיה ירידה בכל המקומות, ושלא תהיה עלייה חזרה. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו, בגלל שאנחנו אנשים אידיאולוגיים, ואנחנו מקבלים הנחיות והוראות מגדולי התורה במשך כל השנים, אנחנו הולכים עם נתניהו, אנחנו הולכים עם הליכוד, אנחנו הולכים עם הימין, כפי שאמרתי קודם. זה שאנחנו הולכים עם נתניהו, חצי מהעם שונא אותו שנאת מוות, זה פשוט לא להאמין עד כמה השנאה כלפיו היא תופסת חלק ממערכת הבחירות, או כמעט את כל מערכת
הבחירות. ואנחנו החרדים אבל סובלים את כל מה שתיארנו עד עכשיו.
ואנחנו החרדים, שאנחנו אומרים שאנחנו תומכים בנתניהו, אמרתי את הסיבה, אנחנו אלה שמשלמים את המחיר, ובנו פוגעים עד שאנחנו נתנתק ממנו. ברגע שנתנתק ממנו, ההסתה...
ואתה לא חושב לפעמים שצריך לעשות חושבים בעניין הזה?
אין לעשות חושבים. עם מי נלך? יש לך אלטרנטיבה? תגיד לי שם ונדבר עליו, אבל...
נפתלי בנט, גדעון סער...
אין כרגע אלטרנטיבה. מה זה גדעון סער? הציבור המסורתי נמצא בליכוד, לא אצלו.
זאת אומרת, אנחנו לא הולכים עם נתניהו, אנחנו עם הציבור המסורתי, מי שעומד בראש המפלגה הזו הוא נתניהו.
אנחנו הלכנו עם מועמדים ועם ראשי ממשלה מהליכוד, שזה לא היה נתניהו. הלכנו תמיד, ואם אתה זוכר, ואתה בוודאי זוכר את הוועידה של דגל התורה, שמרן הרב שר זכר צדיק לברכה, את מה שהוא דיבר אז ואת מה שהוא אמר, ואני קיבלתי ממנו הוראות במישרין, ולאחר מכן עם מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, ולאחר מכן עם מרן הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה, ויבדלו לחיים טובים ארוכים, מרן רב חיים קניאבסקי ומרן רב גרשון אלשטיין, אנחנו אלה ההוראות שאנחנו מקבלים, והסיבה היא מאוד פשוטה, אנחנו הולכים עם אלה שמאמינים בקדוש ברוך הוא, והם אנשים מסורתיים, אנחנו חייבים להם, ואנחנו, הם גם חייבים לנו, אנחנו עושים להם שיעורי תורה ובתי ספר וגנים ומערכות שלמות של מקוואות וכדומה, אנחנו פועלים ואנחנו איתם, מי נלך?
תשמע, אנחנו סוגרים שנה עכשיו, לא פשוטה, הרב גפני, שנת הקורונה, עם כל המשברים הפנימיים, החיצוניים, והציבור מרגיש מבואס. הציבור באיזשהו מקום מעט אפילו אולי כועס, אני שומע את הדיבורים האלה, כועסים על הנציגים החרדים שאולי יכלו לעשות יותר. אתמול הגענו למצב שלשום בפורים שסלקציה בכניסות לירושלים, אין תחבורה ציבורית לירושלים כי זה חרדים, ואנשים אומרים לעצמם, איפה הם נרדמו בשמירה?
טוב, אם אומרים את זה, אומרים דבר לא נכון. יש דברים נכונים שהציבור אומר, שפעמים רבות זה תרתי דסנטרי, ואתה צריך להחליט בעניין הזה. אף אחד מאיתנו לא נרדם בשמירה, כולם עסקו בעניין הזה, כל הזמן אנחנו עוסקים. אחד מהדברים שהתקשורת מאשימה אותנו, שאנחנו חברי הכנסת החרדים, בעיקר חברי הכנסת מיהדות התורה, אנחנו עובדים בכל הכוח, כל הזמן לטובת הציבור בנושאים שונים שעולים בעניין של הקורונה, כמו גם בדברים אחרים, אבל היום לצערנו הרב הקורונה על סדר היום, וחזרת האנשים ומשפחות לארץ בגלל המשבר הקשה הזה. עכשיו, יש כאלה שטוענים נגדנו, ואני מקבל מכתבים, ואני מקבל הודעות, ואני מקבל טלפונים, ואני כמובן משיב לאנשים, אומרים לנו, איפה אתם? למה אתם נותנים שככה יפגעו
זהו,
בנו?
אז אולי אנשים כועסים על העובדה שמאפשרים טלפון... לנתניהו ולשרי הממשלה?
אבל יש גם טלפונים הפוכים, שאומרים, למה אתם מתערבים בעניין הזה? מדובר על פיקוח נפש, מדובר על העלייה בתחלואה, זה יכול לפגוע בציבור, ויש לנו פניות שהם תרתי דסתרי, וצריך לדעת, להבחין בין הדברים האלה ומתי אנחנו מתערבים בכל הכוח, כשאנחנו רואים את האפליה כמו שהיה פה בעניין הזה של שושן פורים, שמשפחות הלכו, אני לא יודע עוד מה הסיבה, אבל מה רוצים עם משפחות עם ילדים קטנים, מה הם הולכים לטישים, מה בדיוק העניין הזה, מה עצרו אותם ועשו את הסלקציה הזאת בשעה שאנחנו רואים...
כי רצו למנוע אירועים גדולים בירושלים וטישים.
על ההפרות שהיו בשוק הפשפשים, שהיו בתל אביב, שהיו בהרבה מאוד מקומות. לא ראינו שהמשטרה נהגה בצורה הזאת, ופה היא נהגה באופן ברוטלי, קשה, ואני שלחתי לראש...
ואולי גם הממשלה מתנהלת לא נכון, הרב גפני, אבל גם הממשלה לא מתנהלת...
רק לסיים את המשפט.
בבקשה.
שלחתי לראש הממשלה, ואני ביקשתי שימצא פתרון כדי לרצות את הציבור החרדי, ואני שמח שלפחות התקבלה החלטה שמיום ראשון יהיה אפשר לעשות אירועים עם 300 איש שהתחסנו או שהחלימו שבציבור החרדי אלה דברים שמאוד חשובים ומאוד קריטיים.
גם בגלל האירועים וגם בגלל כמות הגדולה מאוד של מחלימים ומתחסנים.
אני מאוד שמח שההחלטה הזאת היא החלטה שאני מקווה שלא תשתנה ולא שיעלו מספר המאומתים, החולים המאומתים שיכולים לגרום לשינוי בהחלטה הזאת. אני מאוד מקווה, כמו כולם, שאכן ההחלטה הזאת תימשך. אני לא מתכוון לשתוק על המציאות הזאת שבה כל הזמן אני רואה ומרגיש שמה שנוגע לציבור החילוני אז יש יותר רגישות בקרב מקבלי ההחלטות, ומה שנוגע לציבור החרדי לא מכירים אפילו את הצרכים, לא מכירים את העובדות. זאת המציאות, והמציאות הזאת כמובן יבוא מישהו וישאל, אז למה חתמת לו על נאמנות לנתניהו?
למה חתמת לנתניהו על נאמנות?
אז אני לא חתמתי על נאמנות, מכיוון שהמכתב הזה הוא לא נאמנות.
מה הוא?
הוא ביקש ממני הרבה זמן, הוא גם הסביר לי מה הוא רוצה בעניין הזה. אין בעניין הזה התחייבות.
אבל לפני רגע אמרת שתלך עם נתניהו כי הוא מנהיג את הציבור המסורתי.
לא בגלל שאני חותם לו על מכתב.
אז מה יש כאן במכתב הזה?
שלנו היא כזאת. אם העמדה שלנו תשתנה, זה בכלל לא רלוונטי. מה שאני כותב, מה שאני חותם, לא רלוונטי. מי שמחליט אצלנו זה גדולי התורה. לכן, וזה גם אמרתי לו, מה הרווח בחתימה הזאת, באמירה הזאת? אין לזה שום, אין לזה שום ערך. אם אנחנו הולכים איתו ואנחנו הולכים איתו, זה בגלל הסיבות שלנו. אמרתי, והזמרתי את זה.
אתה הרבה שנים במערכת הפוליטית, בכנסת, בעשייה הציבורית, ובהערת אגב, דיברנו קודם על פעילותם של הנציגים החרדים ושיש כועסים, אז אני יכול להעיד מקרוב על הח"כים, השרים ועוזריהם, והם רבים שעושים עבודת קודש בשנה האחרונה. אם מישהו צריך חופש מעבודתו הקשה, זה הם, זה אתם. אני יכול להעיד את זה ממקור ראשון. אבל אחרי כל כך הרבה שנים, אתה חושב ש... כמי שמכיר את המערכת הציבורית הפוליטית, משרד הבריאות בשנה הזו התנהל נכון, או התנהל בצורה, או הממשלה כולה, בצורה שטיבלחית, בצורה של
לא,
הפקדות?
לא התנהל נכון.
לא התנהל נכון.
היה צריך מלכתחילה, את מה שעכשיו קיבלו החלטה, היה צריך מלכתחילה. אני אמרתי את זה בעוד רבים מכלי התקשורת, היה
כלומר
צריך
לעשות מה?
החינוך.
כן.
כמו שגדולי התורה אצלנו אמרו מההתחלה. צריך לצורך את החינוך, אנשים לא מבינים מה המשמעות של העניין שילדים שנה שלמה לא הולכים ללמוד, זאת משמעות קריטית, והיה צריך למצוא דרכים.
היה צריך לנהל את הסיכונים נכון, ואת זה לא עושים.
את הראש ואת המחשבה איך למנוע את הסיכונים, לעשות את זה בקפסולות, לעשות את זה לימודים באוויר, והיה תקופות בשנה שהיה אפשר לעשות את זה, זאת הייתה טעות ראשונה של העניין, ואני בעד פתיחת מסחר ובעד זה שאנשים תהיה להם פרנסה, אבל הכל צריך לעשות באופן מדורג, והדבר הראשון היה צריך להיות החינוך. אגב, הנה אנחנו רואים, והיה מצופה, מה שכמובן לא קורה, היה מצופה שאנשים יקומו ויבקשו סליחה מהרב קניבסקי, ממרן שר התורה, על זה שעכשיו הם מקבלים את העמדה שלו שאותה הוא אמר כל הזמן. הוא אמר שצריך לפתוח את מערכת החינוך, והוא אמר שצריך לשמור על ההנחיות ולעשות את זה באופן זהיר ומסודר, ועכשיו מאוחר קצת הם מקבלים את זה. ויש דברים, כל דבר שאתה מקבל החלטות בממשלה וכל הזמן מריבות עם הכחול לבן הזה, עם גנץ, ששום דבר לא עומד מאחוריו, אנחנו רואים שבסקרים הוא בקושי עובר את אחוז החסימה אם בכלל, והוא אומר מה שהוא רוצה ומדבר מה שהוא רוצה. ראיתי עכשיו שהוא הכין גם את חוק נישואים אזרחיים. הוא התחייב לי, לא מדבר על שהוא התחייב בכלל, שהוא מעביר את החוק על תלמידי ישיבות, זה שיקר ולא העביר.
ועכשיו הוא גם בעד הבגץ הזה בנושא הגיור שפתחנו בו.
כן, לא משנה מה שהוא בעד, מה שהוא נגד, מה זה מעניין? הוא הרי עוד מעט לא נמצא בכלל בכנסת, והוא לא מתאים לכנסת, זה לא מקום עבודה שמתאים לו בכלל.
אם אתה כל כך בטוח שהוא לא יהיה בכנסת עוד מעט,
אני לא בטוח. אני לא בטוח, אמרתי, הסקרים אומרים שהוא בקושי עובר את אחוז החסימה, אם בכלל, אני לא יודע.
אז זה לא גורם משפיע. איך זה ייגמר? איך מערכת הבחירות הזאת יסתיים? תהיה הכרעה פעם?
אם לא תהיה הכרעה, זה יהיה אסון, זה יהיה דבר נורא והיום. הציבור לא יוכל לעמוד בעניין הזה של בחירות חמישיות, זה משהו נורא והיום. ואני מאוד מקווה שהחיסונים יעזרו, יעבדו. אנחנו רואים את התהליך, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שהקורונה תיפסק וזה יהיה מאחורינו. אם אכן בעזרת השם כך יהיה, סביר להניח שהימין בראשות נתניהו יחד עם הציבור הדתי, עם הנציגים הדתיים, אני מקווה שנקבל יותר מ-61 מנדטים, ואז לא נצטרך ללכת לבחירות חמישיות.
כולל בנט בטח.
כן, אני מתאר לעצמי.
בנימה אופטימית זו נסיים, חבר הכנסת הרב משה גפני, יושב ראש יהדות התורה, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. בחסות וולבו באירוע מחירות בטר דייז על מגוון הדגמים ובהצעות מימון מיוחדות 3-5 במרס וולבו, כוכבית 3011.
כל אחד יכול להציל חיים, זה פשוט. לא צריך כסדה, לא אופנוע משוכלל, לא מכשיר קשר חדיש, אפילו לא אפוד זוהר.
אנחנו מאבדים אותו!
הם בהחלט מצילים חיים, אבל גם אתם יכולים. איך? זה באמת פשוט. כל אחד ואחת, כולנו, ממהרים ומתחסנים. כך מצילים חיים. מגיש פיקוד העורף.
עם התו הירוק, הדלתות פשוט ייפתחו בפניכם. תוכלו להיכנס לבתי הכנסת הפועלים כפוף לתו, לערבי התעוררות, למסעדות, למופעים, למכוני כושר ועוד. כי עם התו הירוק חוזרים לחיים. אז מה עושים כדי לקבל את התו? הולכים להתחסן עכשיו. חבל שתחכו ותראו את הדלתות מרחוק רחוק. התו ניתן לכל מי שיש לו תעודת מתחסן או תעודת מחלים, והוא זמין באתר וביישומון הרמזור של משרד הבריאות או בטלפון 02-508-2000. התו הירוק, חוזרים לחיים, מגיש משרד הבריאות.
עוגיות מסוכרות בריח של בית. כל אפייה מתחילה בנייר אפייה, ומומלץ שיהיה טבעי ואיכותי. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, עשוי מחומרים מן הצומח, עבה ואיכותי במיוחד. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, להגנה על תבנית התנור. נשלף אחד אחד באריזה עם פס גירה לשימוש נוח ושמירה על סטריליות הדפים. אל תתפשרו, תנסו, יש על מי לסמוך בבית. סאנו סושי.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
לצאת להליכה פלוס לשתות כוס מים פלוס מנוחה קלה ופלוס יוגורט תנובה. חדש, יוגורט תנובה מאושר בסידן פלוס ויטמין D. עכשיו אפשר ליהנות מכל הפלוסים. למהדרין יש תנובה.
במיוחד בימים של חוסר ודאות, חשוב לעשות סדר בהחזר המשכנתה החודשי ולתכנן נכון את העתיד הכלכלי שלכם. אור משכנתאות, נבחרת מומחים לתכנון פיננסי, כוכבית 5589.
הצילו! תמר נפלה וקיבלה מכה!
טראומיל מציל!
טראומיל של אלטמן, לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
עזר מציון, הם המשפחה שלי. איתם אני אף פעם לא לבד. בשבילכם זה הגרלה שווה, בשבילנו זה חיים.
מצטרפים עכשיו למחירה הסינית של עזר מציון, מצילים חיים וזוכים בפרסים מדהימים. חייגו עכשיו כוכבית 2236.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:28 עכשיו, אחרי הרעיון הארוך הזה עם חבר הכנסת גפני והרבה כותרות ממנו נגד בגץ, נגד מנדלבליט, נגד מערכת המשפט. הרב יעקב גלויברמן איתנו עכשיו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
בוא נדבר על חוק השבות בעקבות פסיקת בגץ, וגפני תקף פה מקודם את בגץ ואת מערכת המשפט, ו-15 שנים שהכנסת לא שינתה כלום בעניין. ההיסטוריה הזו של חוק השבות מאז המאבק לפני כל כך הרבה שנים, שמי מאיתנו זוכר אותו על מי הוא יהודי, תן לנו תקציר של כל העשרות שנים האלה.
קודם כל, זה יום עצוב מאוד לעם ישראל בארץ ובתפוצות, לשמוע שבית משפט העליון של ירושלים החליטו ללכת פשוט לתקור את הציבור החרדי, את היהדות בכלל. צריכים להבין, לזכור את אחד התמונות, שפה אנחנו רואים שכמעט זה עבר ברוב מוחלט אצל השופטים, אז דווקא ב-1969 היה אחד יהודי, קראו לו בנימין שליט, הוא היה קצין בצבא, והוא הגיש אז בגאץ לרשום את הילדים שלו שהם שייכים ללאום היהודי, למרות שהם נולדו לאם יהודי, למרות שהם היו, הוא עצמו נולד לאם יהודי, אבל מה, הוא התחתן עם אישה שלא התגיירה כהלכה. ובגאץ אז דן בהרכב של 9 שופטים ו5 הצביעו ביד, והנה 4 נגד. וקיבל את העתירה הזאת ורשמו אותם כיהודים. הרבי מלובביץ' הרי צעק על אותם חברי כנסת שמדברים. כולם היום מתייפייפים, מנסים להסביר לפה ולשם. הרבי בכה בשיחות. זה התחיל עוד כאשר בן גוריון שלח 50 רבנים כדי לתת לו איזה הצעה כלשהי, ולא את ההצעה שלהם, של השר ניסים או כל מיני הצעות האלה. הרבי כתב על זה בצורה מאוד מפורשת. שעל פי התורה והמסורת של דורי דורות שקיימת עד היום יהודי, הוא רק מי שנולד כהלכה, אבל באותם השנים, בן גורן קיבל את זה, עשו עבר כל מיני שינויים עד גולדה מאיר, שהיא בעצם הכניסה ראש הממשלה את העניין הזה של חוק השבות, אבל יחד עם זה, הרבי התריע עוד בשנת תשי"ט, הרבי דיבר על זה וכתב בצורה מאוד ברורה, בלי להתפעל מאף אחד.
הרב גלויברמן, הנציגות אחר... כן, הרפורמים?
הרפורמים בארצות הברית היו אחד גדולי התורמים של הלובביץ' וכל השלוחים של הרבי בעולם. הם באו וכתבו להרבי, היתכן, הרי מפסידים כסף בגלל, הרבי לא עשה חשבון. הרבי הלך עם זה עד הסוף. תאר לך שבורג, אשתו הייתה סלוני מהבית. ירי הייתה נכדה של המנוחה רחל עד אדמו"ר הזקן. רבותיי, הרבי לא ויתר. הרבי פעם דיבר בצורה מאוד ברורה, והרבי גם הזכיר.
אבל זה לא עבר, המפלגות החרדיות, ואז הייתה מפלגה חרדית אחת.
נכון, הרבי אז דיבר, דרך אגב, הרבי מגור בזמנו עשה הפגנה גדולה בבנייני רומא.
אבל היה, בוא, אני מזכיר לך, הרב גלויברמן, אני חושב שאנחנו מדברים על שנים שאני עוד לא נולדתי, אבל הייתה מפלגה חרדית אחת אז, אגודת ישראל, שגם כמו היום שיהדות התורה מורכבת מחסידים וליטאים גם אז, והיו חילוקי דעות לא פשוטים בין גדולי התורה דאז בעניין הזה, לא הגיעו לכלל הכרעה לפה או לשם, כל אחד נקד בעמדה שלו, וזה הוביל אותנו במשך שנים לאי הכרעה באיך להתנהג מול המוקש הזה של מיהו יהודי, במשך הרבה מאוד שנים.
בשנת 77, כשהוקמה ממשלת הימין בראשות מנחם בגין, הייתה הזדמנות, הרבי דיבר על זה גם כן, הייתה הזדמנות לתקן את החוק הזה. ולא תקנו את זה, שפתאום בגין לא הרגיש טוב ראש הממשלה, וזה לצערנו הרב, אחר כך היה חתימות של המיליון חתימות הגישו ליצחק שמיר גם כן, באותו צורה. תבינו דבר אחד, אני אישית, אני זוכר בתשין למד א', 71, הרבי ציבה לעשות הפגנה, בפעם הראשונה, התגענו בדרך שער יפו, אני עם החבר שלי, הרב גליצנשטיין, ישראל גליצנשטיין, שהיה שליח הראשון של חב"ד באילת, הפגענו, יצאנו עם רכב לכל ירושלים להכריז שיהודי רק שנכתב כהלכה, ואת המילה כהלכה לא הכניסו, הכניסו הכל רק לא כהלכה, לצערנו הרב, הרבי דיבר רגע.
אבל אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה החוק הזה לא.
רגע, תראה כמה זה נגע לרבי, הכניס אותנו לבית סוהר למגרש הרוסים. הרבי שלח את הרב אפרים וולף, שהיה ראש חב"ד בארץ, יחד עם הרב שמואל חפר, לדאוג שבאותו יום שאנחנו נצא מחוץ מלבית הסוהר, ככה זה היה, הם באו, בהוראת הרבי, וברוך השם, יצאנו באותו היום, אבל המשכנו את
הרב גלויברמן, אתה מספר היסטוריה, ואני אגיד לך, הנושא הזה לא עבר...
אבל הרבי דיבר על זה, הרבי צעק,
רגע, אבל שנייה, אתה לא נותן לי אפילו לומר את דעתי, או את מה שאני חושב שקרה מאז, הרב גלויברמן. המילה כהלכה, הוא היה במוקד המחלוקת מאז ועד היום.
זה היה מוקש.
כן, למה מוקש? למיטב הבנתי, אולי אני טועה, תקנו אותי מי שמבין טוב ממני בהיסטוריה הזו, ביום שבגץ יחליט גם מהי ההלכה, למילה הזו לא תהיה משמעות. ואנחנו רואים היום, ברבות השנים, שבגץ עושה מה שהוא רוצה. הוא יכול מחר להחליט שרופא שלא למד רפואה, אלא למד תרבות סינית עתיקה, יכול להיות להיקרא רופא. בדיוק כמו שמחליטים היום, שאדם שעבר תהליך ששמו גיור רפורמי, יכול להיקרא יהודי. אז גם את המילה הלכה, הם יכלו לעשות איתו מה שהם רוצים, ולכן לא הייתה שום משמעות לשינוי המילה הזו בחוק השבות.
ולכן אנחנו צריכים לקודם כל להבין מה זה חוק השבות, בדיוק למה שאתה מדבר עכשיו. חוק השבות, מי יהודי, זה מאבק שניהל הרבי לא פשרות לתיקון.
כן, אבל כשכל המאבק היה להכניס את המילה כהלכה, לא הייתה לזה משמעות.
לא, לא הייתה משמעות. הנה עכשיו רואים, השרבי דיבר אז וצעק, הייתה לזה משמעות היום. תראה, כשבית משפט...
עד השופטים היו באים ואומרים, השופטים היו באים ואומרים, שהמילה כהלכה היא כפי שהם רואים, לפי השקפת עולמם.
הם בוודאי, גם הם רואים את זה בחמץ של פסח, כפי השקפת עולמם. נקח את התורה, וזה העניין של הרפורנים, שלופכים את התורה לחוכה ובתלולה. זה בושה וחרפה שכאשר אנחנו, עם ישראל, הציבור החרדי, הציבור הדתי, תראה, הרי בפעם דיבר על מפלגה, אני לא אנקוב בשמה, ומי המבין יבין, כאשר הם הרימו יד יחד עם דוקטור ברוג, ודחקת יחד עם דוקטור משה חיים שפירא, שר המשפטים בזמנו, הרי באז דיבר על החורבן הכללי בציבור, בעניין הזה של יהדות. הרי okay. לא נתן בשום פנים באופן לפגוע בהלכה יהודית, ואפילו בסעיף הכי קטן ביותר. אבל אנחנו עכשיו עומדים לפני בחירות, וצריכים לדעת לחזק את הציבור החרדי ולומר להם, שלמות העם, שלמות ארץ ישראל, בלי פשרות, ואין לספר, אף אחד לא יכול להיכנס לטריטוריה של היהדות, זאת אומרת, המדינה כהלכה.
והחבדניקים בגלל זה גם יצביעו למפלגות החרדיות, או שילכו למפלגות לא חרדיות?
לא, הרבי דיבר להצביע אך ורק למפלגות החרדיות, ופעם אחת ולתמיד, הציבור החרדי, המפלגות, הראשי אגודת ישראל, ראשי ש"ס וראשי של סמוטריץ' וכולי, הם צריכים לדעת דבר אחד, נכנסים לממשלה החדשה, ואפשר לתקן את החוק הזה. לא להתייאש. חד משמעית, רק יהודי שיש...
טוב, נסתפק בזה.
שום ציפורים.
הרב ינקל'ה גלויברמן, תודה רבה, בוקר טוב.
אבל שהם לא הסתירו אותם החברי כנסת כמה הרבי צעק צעקות באותם השיחות לפני 50 שנה, ויותר.
כן, אבל
הסברתי
לך על מוקד הוויכוח להבנתי, ואולי אני טועה, הנושא של המילה כהלכה, השופטים היו מקמתים גם את המילה הזו, והיו הופכים את זה להלכה הישראלית. למי אמר הלכה לפי התורה? אז מה אכפת לנו מבגץ? אז מה אכפת לנו מחוק השבועות? אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. ואולי, אולי הגיע הזמן את מה שפוסקי ההלכה בדור הקודם מנעו, כי לא רצו לגרום לקרע בעם, אבל ברגע שהשופטים עושים את הקרע הזה, להגיע לספרי יוחסין, ונדע סוף סוף מי יהודי כהלכה, ומי נחזה להיות יהודי.
אנחנו צריכים לדעת שזה מדינת היהודים. באנו לארץ ישראל, ולא לרשום כלמעלה ממיליון גויים באו מרוסיה. מה החוצפה הזאת שיש מפלגות שאומרות, זה בסדר, זה לא בסדר.
חייבים לסיים. הרב גלויברמן, תודה רבה.
בבקשה, בשורות טובות.
עכשיו אנחנו עם מי שהיה עמד בראש מנהל הגיור הממלכתי, הרב יצחק פרץ, שלום לך.
בוקר טוב ומבורך.
בוקר אור. נעשה טיפה סדר, אחרי כל הסערה הזו סביב ההחלטה של בגץ אתמול, השופטים למעשה לא אומרים שמי שעבר תהליך של גיור רפורמי הוא יהודי, אלא הוא יכול לחשב ישראלי, כלומר, לפי חוק השבות צריך לרשום אותו בתעודת הזהות כישראלי, הוא לא הופך את זה ליהודי, אני צודק?
אתה צודק, אבל הם יש להם מטרה אחרת. המטרה שלהם פשוט הם נהיו מפלגה. הם רוצים לשנות את עם ישראל מפה. הם רוצים לעשות...
מי זה הם? השופטים או הרפורמים?
השופטים, השופטים, השופטים בעצמם, השופטים. הבגץ הוא רוצה לשנות את מדינת ישראל. הוא רוצה פשוט לעשות פגועים שהיהודים שיהיו מיעוט. ויהיה מדינה ככל המדינות. כמו שהרצל ביקש שלהכניס אותם לבתי כנסיות ולסגור אותם עד שיגמרו. זה המטרה שלהם. זה אידיאולוגיה, זה לא... זה לא דבר פסקדין. אני אתמול שמעתי את אחד השופטים שאומר, השופט צריך להביא את הערכים שלו. הערכים שלו זה המטרה. לשנות את מדינת ישראל. לעשות את הגויים ככל הגויים. לא רוצים שפה תהיה מדינה יהודית. יהודית ודמוקרטית שטויות והבלים. הם רוצים רק דמוקרטית כמו כל הגויים.
כלומר, המאבק הוא לא על שינוי חוק כזה או אחר, או על נקודה כזו או אחרת, אפילו לא העניין של הרפורמים כן או לא, אלא פשוט לא, להשליט את ערכיהם ודעותיהם?
זה המטרה שלהם, להשליט דעותיהם וערכיהם, בפירוש הם אומרים, אני צריך להביא את הערכים שלי. הערכים של היהודים זה כלום, אפס.
מצד שני,
רק הערכים שלהם
מצד שני, בעולם. מצד שני, אם השופטים באים ואומרים, לא מדובר ביהודי על פי ההלכה, כי הם לא הולכים להתערב, אבל הוא רק ישראלי, צריך לרשום אותו בתעודת הזהות כישראלי, שיהיה, מה הבעיה?
למה שיהיה? אתה רוצה פה המדינה הזאת שלא תהיה יהודית?
אני רוצה, לא מעניין אותי המדינה, אותי מעניין שיהודי יקרא יהודי, ושאני ידע שבדורות הבאים...
לא שואלים אותם, יהודי נקרא יהודי, לא שואלים אותם, גם אם יפסיקו כמה פעמים שהם יהודי, לא יהודי, זה לא מעניין אותנו. הבעיה היא שהמדינה, רוצים את המדינה לשנות אותה, כמה כנסיות נבנו בשנה האחרונה?
כן, אבל גויים היו פה גם קודם, הערבים הם לא יהודים.
היו, אבל הם רוצים להשתנות כל המדינה.
אוקיי, שנות הזהות של המדינה. דיברו הרבה מאוד בשנים עברו על ספרי יוחסין. לא הלכו לצעד הזה, כי אני זוכר את מרן הרב אלישיב ואומר, זה צעד אחד יותר מדי, הוא אמר באיזשהו שלב להתכונן, להתחיל להכין, אבל עצר את זה. אולי הגיע הזמן?
אני אגיד לך את האמת, זה גם ספרי יוחסין, לך תדע, עכשיו, כל אחד יגיד לך את מי ירשום.
לא ספרי יוחסין של המדינה, ואז גם בזה בג"ץ יתערב
גם אצלנו
ספרי יוחסין שלנו, הציבור החרדי כולו, הציבור הדתי והחרדי כולו יהיה רשום בספרי יוחסין,
והצטרכו לבדוק. הרבנים הראשיים ניסו, גם כן ניסו, ובאים אנשים דתיים ואומרים הרבנים הראשיים לא מבינים כלום.
מה הם ניסו?
ניסו לעשות חוק, גם הרבנים הראשיים הנוכחים ניסו לדחוף לחוק שיעבור, ובאים אחרים ואומרים להם, אתם לא מבינים כלום, אתם לא יודעים שום דבר.
כלומר, העובדה ש-15 שנים לא שינו את החוק הזה, ובסוף השופטים פסקו את מה שהם פסקו אתמול, הרבנים הראשיים דרשו לשנות את זה, ולא עשו את זה. אומר פה גפני מקודם, לא היה לזה רוב בכנסת, היו חילוקי דעות בתוך הציבור החרדי גם בנקודה הזו, אבל בעיקר לא היה לזה רוב בכנסת, אז...
שמו יהודי שהוא עם כיפה גדולה מאוד, ואמרו לו בוא תעשה, והוא הלך ורצה לעשות את החרדים.
הרב פרץ, מי?
משה ניסים, הוא רצה לעשות את החרדים רפורמים. הוא אחר כך אומר
שהרבנים... מה פירוש? מה הכוונה במה שאתה אומר?
מה שאני אומר, הוא רצה לעשות חוק שיעברו כל הרפורמים בתוך החרדים.
תסביר, אני לא מצליח להבין.
אני אסביר. הוא רצה לנתק את כל הגיור מהרבנות הראשית, שלא יהיה לו קשר לרבנות הראשית. רצה שהנישואים לא יהיה להם קשר לרבנות הראשית. ואחר כך, וכל הרבנים דיברו איתו, והוא בשלום. אני מבין יותר טוב מכולכם. הוא יודע והכל, ואחר כך מסמך על אבא שלו. אבא שלו תעמא פה, בא? מעדה חרדית.
אבא שלו שהיה הראשון לציון והרב הראשי. והוא בעצם בא ואמר...
מי הראשון לציון? הוא היה בעדה החרדית.
כלומר, המתווה שהוא הציג, מתווה משה ניסים, אתה אומר, זה לא חדש, דיברנו על זה בעבר בהרחבה, כשזה יצא לדרך בשעתו, הוא רצה לעשות, אתה אומר, הגדרה חריפה, להפוך את החרדים...
הוא רצה להכניס גם רפורמים, רצה שיצאו ברפורמים, בקונסרבטיבים, בצלה של חרדים. אז הוא רצה שהדתיים יהיו רפורמים.
תסביר לי את המשפט, לא, הרב פרץ, תסביר לי את המשפט, מה זה רצה להפוך את החרדים לרפורמים?
אם אתה הולך לעשות גיור כהלכה, ואתה מתווה אותו מתווה של רפורמים, אז איך הגיור יהיה?
הגיור יהיה אצלנו.
הוא יהיה גיור של רפורמים.
לא, הגיור אצלנו יהיה על פי ההלכה, כמו שתמיד היה.
כן, אבל הוא רצה להכניס דיינים אחרים, והדיינים לא יבחרו על רוב של הדתיים, אלא יבחרו על זה.
כלומר, לאפשר לרפורמים להיכנס למערך הגיור ולגייר, באופן רשמי, בדלת הראשית.
וככה הוא רצה, כן.
אני מתקשה להאמין.
והוא צועק שהרבנים הראשיים אשמים בכל, בזמן שהוא אשם בכל.
כלומר, השופטים קיבלו את ההחלטה שלהם בגלל רוח הגבית שהם קיבלו ממשה ניסים?
קיבלו ממשה ניסים, קיבלו מהליכוד לצערי הרב, גם מכל המפלגות שהם היום בשפה רפה מדברים, הם קיבלו גיבוי. והעובדה ש-15 שנה מה קרה, לא קרה שום דבר.
טוב, מה צריך לעשות עכשיו? מה צריך לעשות עכשיו? הרב יצחק פרץ, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו כדי לשנות את הדבר הזה שאתמול בג"ץ קיבל?
לצערנו הרב צריך להיות חזקים, ואנחנו לא צריכים כסף. זו לא המטרנו של כסף, אלא קודם כל הערכים. לא נכנסים משום ממשלה בלי ערכים.
יבוא יום והמדינה הזו כאן תהיה יהודית, בינתיים היא רק מתדרדרת עוד ועוד.
נתפלל בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעזור שתהיה יהודית.
בעזרת השם, שאנחנו נהיה יהודים ונעשה את מה שאנחנו צריכים, זה ישפיע גם על הרחוקים.
וגם הם שישתדלו גם כן.
כן, בהחלט. הרב יצחק פרץ, ראש מנהל הגיור לשעבר, שהיום כבר לא בתפקיד, צופה מרחוק, יש להם גיורים בכלל במדינת ישראל?
יש, אבל לצערנו הרב עכשיו בסוף כולם יעברו לרפורמים, אלו שבן כך לא רוצים להתגייר. אז יהיו לנו ברוך השם עוד הרבה גויים בארץ.
שיהיו בשורות טובות, הרב פרץ.
אמן, בשורות
תודה,
טובות.
תודה, תודה. נצא לעוד הפסקה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. ב-1 ובחסות Dream Bigger, Dream Faster, Honda Dream Days. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי הונדה והונדה אופנועים. 3-5 במרס, כוכבית 2099.
יש משרד, ויש משרד בלב. בלב הפועם של בני ברק. משרדים פרטיים וחדשניים להשכרה במגדל לב העיר BTC במרכז רבי עקיבא בבני ברק. קרוב לבית, קרוב ללקוחות, קרוב לעובדים, קרוב לתחבורה, קרוב לכל מה שהעסק שלכם צריך. ועכשיו בהזדמנות, משרדים אחרונים להשכרה החל מ-2,550 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 2371. לב העיר BTC, הלב הפועם של בני ברק.
רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
שלום, כאן אושרת אופק, בעלים ומייסדת של בית הספר אטרה, בית הספר הגדול במגזר החרדי להכשרה והשמה בעולמות ההייטק, בית של תורה ורווחה כלכלית. אני שמחה לבשר לכן שהשנה נעניק 1,000 מלגות להכשרה מלאה ועבודה בעולמות ההייטק לנשים חרדיות. מעוניינות לבדוק את התמתכן למלגה? מוזמנות לחייג אלינו עכשיו. אטרה, כוכבי 94-21, אטרה,
מקום הכניסה שלך לעולם האתר. עכשיו בלוטו 17 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 34 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
מגיני אוזניים? דיקור סיני? מרק אוף? יש לנו שילוב נכון יותר להגנה הטבעית שלכם. סופרב מציגה, כמוסה אחת עם שילוב מנצח להגנה הטבעית. גם ויטמין C, גם ויטמין D וגם אבץ. נוחות ועוצמה של שלושה רכיבים בכמוסה אחת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
הורדנו את המחירים
בכללי.
את השיניים משמרים
בכללי.
חיוך מושלם כמעט חינם רק בכללי. אתמול מאות היום 20 רק בכללי.
הורדנו מחירים ואתם מחייכים. לקוחות כללית מושלם פלטינום מגיל 18 ומעלה נהנים מטיפולי שיניים משמרים בהשתתפות עצמית של 20 שקלים בלבד ברשת כללית סמייל, כפוף לתקנון. גם בבריאות השיניים כללית צעד לפני בשביל הבריאות שלכם.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:47, אז כפי שאמרנו בפתיח של התוכנית הבוקר, אנחנו מריצים הבוקר משאל מאזינים, סקר מאזינים על מגוון עניינים, כמו על מערכת הבחירות, למי הצבעתם, למי תצביעו, האם אתם מרוצים מהפעילות של הנציגים החרדים בכנסת ובממשלה בתקופה של השנה האחרונה, שנת הקורונה, מי הוא? הנה זו השאלה אולי הכי מעניינת, מי הוא השר או חבר הכנסת החרדי הכי יעיל שהיה בשנה האחרונה? וגם שאלות שאולי לא כולם יאהבו, האם התחסנתם, ואם לא, מדוע? כנסו עכשיו לאתר כל חי ומלאו את המשאל הזה. נשתדל מאוד שמחר בבוקר נביא כאן את התוצאות המרתקות. ניתן גם לשלוח את המילה סקר לוואטסאפ של כל חי ולקבל את הלינק לסקר הזה. הוואטסאפ הוא 055-333-9393. צבי טסלר, כתבנו, בוקר טוב.
טוב, בצלאל.
מצבנו הבוקר?
יציב, נגיד את זה ככה, שיעור התחלואה הוא לא יורד, הוא גם לא עולה. מקדם ההדבקה, אני מניח, הוא עוד לא פורסם הבוקר, אבל אני מניח שאנחנו נעלה עוד טיפה ונשאר סביב האחד. וזה אומר שמצד אחד אנחנו רחוקים מהיעדים שהממשלה בעצמה היא זו שהציבה כדי להתקדם לפעימה הבאה. מצד שני, עוד שלושה שבועות בחירות, ונתניהו והממשלה רוצה כולה להראות לכולם שהנה אפשר להמשיך קדימה ואפשר להמשיך בהקלות, ולכן ככל הנראה, על פי ההחלטה העקרונית שהתקבלה אתמול בממשלה, יום ראשון הקרוב הולכים להקלות. הקלות גם בחינוך, גם במסעדות, גם בשני אלה שלא לפי תו ירוק, וגם אולמות וכל מה שקשור למקומות ציבוריים והתקהלויות לפי התו הירוק. כל זה קורה ביום ראשון, כשיש אי ודאות גדולה לגבי לאיפה זה לוקח אותנו כרגע. אני מניח שבימים הקרובים, אם חז ושלום התחלואה תרים ראש ומקדם הדבקה ימשיך לעלות וגם התחלואה הקשה תעלה, אז יצטרכו לבחון את זה מחדש. אבל נכון לעכשיו, הכיוון הוא כזה, אומרים, בסופו של דבר, מי שרוצה להתחסן, יכול להתחסן, יש עדיין חיסונים בשפע. מי שלא, אנחנו לא נוכל להכריח את מי שלא מוכן בכלל, ולכן בסופו של דבר אנחנו נייצר סוג של שגרה שאולי תלווה אותנו בחודשים הקרובים, שבה מי שהאוכלוסייה החטופה שלא התחסנה...
בעצם נותנים הטבה... נותנים הטבה אחרי שנה כל כך לא פשוטה, נותנים בעצם הטבה למי שהתחסן, הטבה גדולה, בעצם לחזור לשגרה כמעט מלאה, חוץ מאילו הגבלות, כמו למשל מסכה שעוד לא כל כך מהר תרד מהפנים שלנו בחוץ, בעצם לנסות להחזיר את החיים למסלולם עם מגוון רחב של דברים. אחד מהם אגב זה הנושא של הטיסות גם כן, נכון?
נכון, לגבי טיסות הולכים לפתוח כמעט לחלוטין, את השדה לגבי כל מי שהתחסן והחלים, השאר יצטרכו בידוד במלוניות, ככל שיורחב...
רגע, אבל מי שלא התחסן או לא החלים יוכל לטוס? יוכל בכלל לצאת או להיכנס?
להיכנס הוא יוכל במלוניות, הוא צריך אבל לעבור...
לא, יצטרך בידוד, אבל...
ההחלטה עוד לא התקבלה באופן סופי, כרגע זה הוא עבר לצוות בין משרדי שיכריע בדיוק. הכוונה היא בגדול לאפשר בעיקר למי שהתחסן או החלים, לשם זה הולך. לתת תו ירוק בטיסות למי שהתחסן והחלים, לצמצם כמה שפחות אנשים שלא התחסנו והחלימו, וגם להחריג מקומות שבהם יש התפרצות מסוכנת של מוטציות, כמו דובאי, כמו דרום אפריקה, יכול להיות, ובשלב הזה זה לא הוחלט, אבל יכול להיות שגם ניו יורק, כי גם שם מתמודדים עם מוטציה שהיא דומה מאוד לדרום אפריקני מבחינת המאפיינים שלה, וגם היא, החשש הוא שהחיסון יעין נגד רק באופן חלקי, ולכן יכול להיות שבהמשך גם ניו יורק תצטרף למדינות הללו שמהם לא יאפשרו להגיע, אבל באופן כללי הולכים להטבה. הפתיחה של הטיסות, התאריך יעד הוא ראש חודש ניסן, אז ייפתחו השמיים, ייפתח נתב"ג, ובעצם יאפשרו את הטיסות הנכנסות והיוצאות. לגבי אלו שלא התחסנו ומחלימים, שם זה יהיה יותר מצומצם, גם כי אין אפשרות לעמוד במספרים גדולים מדי של אנשים שמגיעים עם אלפים ועשרות אלפים שצריכים בידוד, אלא זה כן יהיה במשורה בסופו של דבר לפי ועדת חריגים.
אוקיי, מספרי המאומתים אתמול בגדול?
אז אנחנו...
4,000, למעלה מ-4,000 אתמול.
נכון, למעלה מ-4,000 מאומתים, קצת יותר מהממוצע השבועי של השבוע האחרון, 11% מהם מהמגזר החרדי, למעט הריכוזים החרדיים שלא נמצאים בתוך המספרים הללו, בסך הכל מספרים, שוב, יציבים, דומים למספרים שראינו בשבוע האחרון.
צבי טסלר, תודה, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
בשורות טובות. עכשיו נמצא איתנו הרב מנחם מרגולין, יושב ראש מרכז רבני אירופה. שלום, בוקר טוב. הרב מרגולין? איתנו? טוב, ננסה מיד לשמוע אותו בשידור. הרב מרגולין שומע אותנו? לא. טוב, ולא בפעם הראשונה שמרואיין לא שומע. ננסים לפתור את התקלה, אני מקווה. עוד תזכורת בינתיים על הסקר שלנו, על המשאל שלנו, למי שמעוניין, באתר כל חי, אפשר למלא את השאלון הזה במלואו, והתוצאות מחר בעזרת השם. הרב מרגולין איתנו עכשיו? גם לא. טוב, אנחנו נחתום כאן את מהדורת הבוקר להיום, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לצוות שלנו, אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, תודה.
אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם מחר ב-7:59 כמידי בוקר, שיהיו בשורות טובות, בוקר טוב, להשתמע.
תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח, רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך. פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. מציאות אחרת, לפדות את הסירי הכוח ולכו דהרשת, גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת. משנה אבות פרק ג', חביב אדם שנברא בצלם. פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות,